הנושא שפחות דיברו עליו בימים האחרונים, כי ההלם מהאסון היה גדול, אבל מדברים על זה לא מעט. היום שאחרי, ברצועה, מה עושים שם? דיון רציני עדיין לא התקיים, ובוודאי לא החלטות, אבל לא מעט מביאים כל מיני רעיונות. אחד מהם הוא חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, קודם כל, משתתף בצער המשפחות. כשאתה מסתכל על השמות ועל הפנים, זה מזכיר לכולנו שכולנו רקמה אנושית אחת. כמה האחד הזה והיחד הזה חשוב לנו, והצער הוא גדול. ואני חושב שהצבא של, שאתה שומע על החיילים, הצבא של כולם, ואני מצטט את אלקנה ויזל, זיכרונו לברכה, שכתב במכתב שלו, שאני קורא אותו כמובן משתומם מהכוח העילאי והגבורה, והוא כותב לכולנו, הניצחון המוחץ חשוב יותר מהכל, אז אנא פשוט, תמשיכו לפעול בכל הכוח, כדי שניצחוננו יהיה כמה שיותר מוחץ. אלו החיילים שלנו ואלו הרצונות שלנו, והתפקיד שלנו כחברי כנסת, כציבור, כעם, לבצע את הצוואה שלנו, זו החובה הערכית שלנו. ואני אומר, מהמקום הזה שאנחנו מבינים את החובה של זה, ושאם לא נהיה שם, לא נהיה כאן, אנחנו חייבים לחשוב, אי אפשר להתעלם מהמחשבה מה הולך להיות היום שאחרי. חייבים עכשיו לדאוג לזה, כי יש לזה גם השלכות.
כמובן לא שאלתי על היום שאחרי בפוליטיקה, כי זה אף אחד לא יודע.
לא, 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 לא.
היום שאחרי ברצועה.
ברצועה, לא איזה...
אז מה יהיה שם? מה אתה חושב שצריך לעשות?
התפיסה שלנו, שארבעה חברי כנסת מהליכוד, עם השר שיקלי, עם ביסמוט ודני לוז ביחד, ישבנו וטיפשנו, אחרי שישבנו עם מומחים בתחום. שזה אומר, קודם כל, לקחת לתפוס פרימטר לאורך כל הרצועה. הפרימטר ששם נהרגו עכשיו החיילים שנפלו, לעשות חיסוף לאורך כל הרצועה, בכל הרצועה. זה דבר אחד. דבר שני,
כן, אבל רגע, רגע, חבר כנסת סעדה, בוא נשאר בדבר האחד הזה, שזה חיסוף של כל מה שצמוד שם ליישובים ולגדר. יכול להיות, אבל שבלי לכתוב תוכנית ליום שאחרי, זה מה שקורה בשטח. הרי איך החיילים נהרגו ממה שאנחנו מבינים, האסון הכבד הזה? כי זאת הייתה המשימה שלהם שם.
זה החלק הפשוט. קודם כל, צה"ל מבצע את זה, אבל זה החלק הפשוט. צה"ל מבצע את זה, צריך לראות שזה קורה לאורך כל הרצועה, אבל זה החלק הפשוט. החלק היותר מורכב זה לוותר את הרצועה, זה להיכנס לרפיח. צה"ל היום תוקף, ברוך השם, בח'אן יונס. אבל חייבים לתאר את רפיח. צריך להבין שהמעבר של כל אמצעי הלחימה שאנחנו רואים, שפגעו שלשום בחיילים, כל ה-RPG, כל הקורנטים, כל הטילים, הכל מגיע דרך רפיח. אם לא נהיה שם, אז באמת המלחמה היא לשווא. כי מה שיקרה, ברגע שתהיה בחלק מהמקומות...
כן, אבל בוא ננסה לפרוט את זה לפרוטות. זה שנהיה שם או לא נהיה שם, זה גם הצהרות של ראש הממשלה כל הזמן, נהיה שם. איך?
אז אני מגדיר, אז אומר קודם כל כיבוש רפיח. איך כפשוטו, כמו שכבשנו צפון הרצועה, כבשנו את חנינה, צריך לכבוש את רפיח. דבר שני, צריך לוותר את הרצועה. זה אומר שמרפיח לחנינה אי אפשר לעבור. יש מעבר, שצהל שולט במעברים הללו. דבר שלישי, לא מאפשרים, וזה חשוב, וצהל עד היום עושה את זה, אבל אין החלטה, לא מאפשרים חזרה מדרום הרצועה לצפון הרצועה. משאירים את צפון הרצועה כפי שהוא כרגע. עד שנתאר את כל השטח, עד שתושבי בערי והעוטף יחזרו, כל אזור צפון הרצועה יישאר יהיה חורבות.
אבל זה מה שקורה בשטח, זה שוב חוזר לאותה הנקודה של הדבר האחד שדיברת עליו. זה מה שקורה כרגע בשטח, חבר הכנסת סעדה.
לא, יש לחצים, אני יודע מה שאני אומר. יש לחצים מאוד גדולים מצד מדינות רבות לאפשר חזרה מצפון הרצועה, מדרום הרצועה לצפונה. דבר נוסף, כל הציוד ההומניטרי. מי שמחלק היום את המזון, את המים והתרופות הוא הריבון. מי שמחלק היום זה אונר"א והחמאס. מבחינת האזרחים הוא הריבון, כי הוא מחלק להם את המזון. זה חייבים לשנות. צהל שמכניס לפועל את כל ההספקה ההומניטרית, צריך לדאוג שמי מטעמו יחלק את זה. כי צריך לזכור, מי שמחלק הוא הריבון, והיום בצפון הרצועה, שעכשיו דיברנו עליה, מי מחלק היום את כל הציוד ההומניטרי? החמאס. עכשיו זה לא רק שהוא מחלק, הוא גם לוקח לעצמו, ומבחינת האזרחים הוא הופך לריבון. לכן אנחנו הגדרנו במפה שלנו, שטחים הומניטריים, ששם מקבלים את הציוד ההומניטרי, ומי שמחלק אותו, זה צהל או מי מטעמו, כי אחרת החמאס הוא הריבון בשטח.
אוקיי, אז סליחה, זה מה שיהיה בתוך הרצועה לשיטתך, לדעתך, מה יהיה יותר דרומה, ציר פילדלפי?
ציר פילדלפי, אחרי שאנחנו כובשים את רפיח ומתארים, אז יש את הגבול שקיים היום בינינו לבין מצרים, שהוא ציר פתוח למעשה, למעבר סחורות לצערי, ואפשר להבריח
כן, אבל מה שקורה מתחת לאדמה, כולנו יודעים.
אז לכן, ולכן מה שאני אומר, אנחנו נייצר ציר חילופי, שזה רק שליטה שלנו, שאין לנו צורך ברצון טוב של המצרים, שיהיה ציר בין רפיח לחאן יונס. בציר הזה יהיה לו מכשול מעל הקרקע ומתחת לקרקע, כדי שלא, שגם אם מישהו יבריח לרפיח...
אז תקבל את רפיח מלא הטרור.
לא, אנחנו נהיה ברפיח. אני מסכים איתך שאני, הכי נכון היה לעמוד על ציר פילדלפי. הכי נכון היה לחזור למקום שאני הייתי כחייל.
אז למה לא?
30 שנה. אני חושב שזה הדרך הנכונה. אני מודע למורכבות מול מצרים. אני חושב שהשלום עם מצרים הוא חשוב לנו כרגע, ולא נכון כרגע לחמם את כל הגזרות במקביל.
כלומר, אתה בעצם אומר, ישראל צריכה לוותר על ציר פילדלפי. מה פירוש לוותר? היא לא שם כרגע, אבל לוותר על הרעיון שציר פילדלפי יהיה בשליטה ביטחונית ישראלית, וזה בגלל המצרים.
לא, בוא נדע, אני אומר ככה, קודם כל, לפני שמבטרים, אל תמהר לוותר, קודם כל צריך לכבוש את רפיח. זה אומר שבכל מקום ברפיח אנחנו נמצאים, אז זה כבר משנה את המציאות, זה לא מה שקורה היום. אני שהייתי נכנס לרפיח כחייל בדיוק לפני 30 שנה, נכנסנו שלושה אנשים. היום במקרה הטוב יכנסו שלוש אוגדות, זה ההבדל. כי אז היינו שם בכל מקום. ולכן, מבחינת מאזן האימה, מאזן האימה היה לטובתנו. הייתה צריבה תודעתית של הציבור, של כל מי שהיה שם חמאס ופתח ביחס אליהם. לכן אני אומר, בואו נחזיר למה שהיה בעבר. אנחנו נהיה ברפיח. לגבי המעבר עצמו, שאני מבין את המורכבות שלו, בואו נייצר עוד מעבר, בין רפיח לחאן יונס.
מרוב מעברים, זה... חבר הכנסת סעדה, אני רוצה לשאול אותך בשורה התחתונה. מי נהל את החיים?
ככל שיהיו מעברים שם, ככל שיהיו מעברים שם, יהיה לך שקט פה.
אין ספק.
גם יהודה ושומרון.
אין ספק, אבל רגע, לפני יהודה ושומרון. אז מי נהל את החיים האזרחיים שלהם, של העזתים?
את החיים האזרחיים, ראשי רשויות, מוכתר של חאן יונס, מוכתר של רפיח, מוכתר של... כל מקום והמוכתר שלו.
קנטונים שקשורים אחד לשני?
אבל רגע, כל המוכתרים האלו קשורים לחמאס בסוף.
ברור שכולם הומים מהמשפחות שלהם היה בקשר. מי שיהיה נאמן למדינת, מה זה נאמן? זה לא נאמנות מוחלטת. אני מבין מול מי יש לנו עסק. כל מה שאני מאפשר להם זה לטפל במים, בביוף, ובדברים הללו. לא בביטחון, הם לא ישות. מה שהם היו עכשיו, הם היו ישות, גם צבאית וגם אזרחית. אין פה ישות, יש רשות מקומית. הראש המוכתר הזה, אם משפחתו לא היו טובים, הוא התחלף במישהו אחר. זה לא האידיאל, אבל זאת המציאות. אני מעדיף שלא האידיאל יהיה בעזה, מאשר שיהיה במדינת ישראל.
וכל השלטון הזה המקומי, תחת איזה שלטון מרכזי? פלסטיני, בינלאומי, ישראלי, צבאי ישראלי?
אין שלטון מקומי, אין אוטונומיות מקומיות, אין שלטון מרכזי. אין שלטון מרכזי. למדנו שהם לא רואים לשלטון מרכזי. ברגע שהיה להם שלטון מרכזי, שאנחנו אפשרנו, הם ניצלו את זה כדי לפגוע במדינת ישראל, ולא נחזור על אותה טעות. ולכן, היתרון בתוכנית שלנו...
ללא מושל צבאי ישראלי, ללא שום מעורבות, שום דבר.
שום מעורבות. עכשיו, ברור שהם יחיו בתנאים לא אידיאליים, אבל הם יביאו את זה על עצמם. אנחנו צריכים לדאוג לאזרחי מדינת ישראל, אני לא מוכרח לדאוג לזכי עזה, את המינימום, את הציד המאסטר.
כל מה שאמרת, נשמע לך גם תיאורטי, יכול להתבצע בצורה הזו?
חד ערכית, אין שום סיבה. אם מדינת ישראל תהיה חזקה, ותעמוד בלחצים, ואין סיבה שלא נעמוד בלחצים, אני מזכיר לכולם של 30 לנובמבר יש בחירות בארצות הברית גם, זה מה שאמור להיות. כל נסיגה, אם תראו, כמו שיש תמונת הניצחון, וזו תמונת הניצחון, יש תמונת הכישלון. אם תראו תושבי הצפון הרצועה, חוזרים לצפון הרצועה, מדרום לצפון, זה תמונת כישלון. אם לא נהיה ברפיח, אם לא נהיה פיזית ברפיח, זה תמונת כישלון, כי הטילים יראו אותם עלינו מרפיח, מה זה משנה?
כן.
ולכן אני אומר, תבדקו אותנו. יש תמונת ניצחון, יש תמונת כישלון, ויש דברי רעב.
טוב, שאלה...
אני מדבר על מעשים, מה צריך
לעשות? רגע, לפני השאלה
האחרונה, בטח אתה רוצה לשאול את מה שאני רוצה לשאול.
אני לא יודע, אבל חבר כנסת סעדה, מה אתה חושב על כניסת עובדים מיהודה ושומרון לתחום ישראל?
אני חושב שקנינו שקט בעבר מעזה, והשקט המדומיין הזה יפוצץ לנו בפנים. ואנחנו חייבים להפיק לקחים. אם אז היה 21 אלף פועלים שעסקו מידע עלינו ופגעו בנו, שבו בנפשכם מה יקרה שיש בארץ אמורים להיות מה שהיה עד לפני הטבח, 150 אלף פועלים. הם לא צריכים לעבור מכשול, הם לא צריכים טרקטור, הם בתוככנו, הם בבתים שלנו. עכשיו, הם אומרים לנו...
בקיצור, בוא, התשובה שלך היא שלילית, אסור.
זה אסור בתכלית האיסור. איפה הבעיה שלי ביחס לממשלה? שלא מקבלים החלטה בעניין הזה, והעלות שלי קבלת החלטה לחודש, 3.1 מיליארד. מדינת ישראל כל חודש שלא מחליטה, זה 3.1 מיליארד. מדברים איתם מפסדים
קואליציוניים... למה זה עולה 3.1 מיליארד?
כי זה אובדן הכנסה למשק. שוק הנדלן, כל הנדלן לא עובד, כל התעשייה לא עובדת, כל הפיתוח לא עובד. אתמול היינו בוועדה לעובדים זרים בעניין הזה. ואמרו לנו האוצר, 2% מהתוצר של המשק לא יהיה השנה. וזה ירידה דרמטית. כל המגזרים הללו לא פעילים כרגע. עכשיו, והסיבה העיקרית, לא שאין פועלים, אפשר להביא בנקל מחול פועלים, אלא פשוט כולם מחכים להחלטה של הממשלה, וכל עוד הממשלה לא מחליטה, אז הקבלנים לא מייבים פועלים. ומה שקורה, מדינת ישראל מפסידה כפשוטו 3.1 מיליארד, ואם אתם לוקחים את כל התקופה מתחילת המלחמה, זה למעלה מ-10 מיליארד.
טוב, נסתפק בזה, חבר הכנסת משה סעדה, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
ובעזרת השם יהיו בשורות טובות, ואנחנו בעזרת השם מנצחים.
בעזרת השם. תודה שדיברת איתנו.
תודה, חבר הכנסת סעדה.